מאזינות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן. תוכנית שבועי של משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה 13, פרק מספר 8. אני אביב מנוח.
אני יהודה חלפון.
אני אייל רשלין.
מה קורה? מה העניינים? מה נשמע?
היי.
סבבה.
אתה בוא נגיד השעה שלי של מה שנקרא האסקפיזם אחרי כל מה שקורה פה מסביבנו.
כיף. בשביל זה אנחנו פה, אז כן, אז המאזינים גם יסלחו לנו שהצד של יעל יהיה טיפה פחות איכותי מהרגיל, היא מקליטה ללא אוזניות כי צריך להשאיר את האוזניים פתוחות להזקות, אז זה מה שקורה אצלנו. טוב, אז אנחנו כן, אז אנחנו נעשה אסקפיזם, אני רואה ש... אוקיי, זה כן... באתי להגיד שאני רואה שזה לא פרסם בטוויטר, אבל זה כן פרסם בטוויטר, את ההודעה אוטומטית ואת השינוי שם שלי. כן, לא, ברור. סבבה, אז אנחנו שורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן, על כל המשחקים כולם. נדבר השבוע על דברים ששיחקנו בהם וציפיות שלנו לדברים שנשחק בהם בעתיד. את כל הפרקים שלנו אפשר למצוא באתר isa.me, כולל הקישורים להרשמה לאפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. וכמובן להאזין לנו בשידור חי בערוץ הטוויץ', twitch.tv/isl.me, מילה אחת, דוט כמילה, ששם אני גם משדר מדי פעם דברים אחרים, למרות שלא יצא לי בשבועיים האחרונים, אני חושב, שלושה שבועות כבר, עם כל הבלגנים של העבודה ולימודים וזה, אז קצת פחות זה... זהו.
הנקסוס שלנו, אתה יכול להכניס לו את סטלאריס?
אני אבדוק אם יש שם את סטלאריס.
כי אני יודע שעכשיו פרדוקס עושים את מבצעי כל העולם ואחותו על המשחקים שלהם, כי זה מה שהם עושים א' כל הזמן, ב' כל פעם שהם מוצאים הרחבה. אז נראה לי שעכשיו זו הזדמנות טובה לקנות את כל הסטלאריסים.
אני מיד אבדוק אם סטלאריס זמין. כן, הוא זמין. אני רואה פה את נמסיס. אני אבדוק אם יש גם את הדברים אחרים.
אני מודה שאני לא מכירה את המשחק, אני מרגישה קצת מחוץ למים פה.
אז זה בסדר, יהודה יספר עליו.
זה המשחק פרדוקס האהוב עליי בעולם ever.
כן, אני גם די מחבב אותו. למרות ש... אני חושב...
הייתם אותי באסטרטגיה.
כן. לפני שנעבור למשחקים כזה tangentially related, ראיתי השבוע בפעם הראשונה אי פעם ריק אנד מורטי. וזה היה כזה... אוקיי, אני לא זוכר למה החלטתי לראות ריק אנד מורטי, יש את ארבע עונות בנטפליקס בישראל. וזה היה כזה מצד אחד, אוקיי... ראיתי את הפרק הראשון לפני, לא יודע, שנתיים, והפיילוט הוא לא ברמה ששאר הסדרה, כאילו הוא הרבה יותר איטי, המשחק בו מפגר וכל מיני דברים כאלה, אבל שאר הסדרה ממש טובה, והיו לי כזה...
צריך להביא בחשבון, העונה הראשונה נעשתה אותו זמן פחות או יותר שהייתה העונה האחרונה של קומיוניטי ו... סטנרמון היה עסוק כאילו בלעשות ג'אגלינג של שני סדרות בו זמנית, והיה לו נורא נורא קשה.
הבנתי.
אחר כך כאילו קומיוניטי ירדה מהאמריקאים, אחרי כל הסיפור עם יהוא והכל, ואז הוא פשוט התמקד אך ורק בריק ומורטי, וזו פשוט סדרה שהיה כל אחד משתבחת, כאילו משתבחת מעונה לעונה, כמו יין, זה כאילו, זו פשוט סדרה מדהימה.
כן, אז והבעיה של לראות את, טוב, תלוי באיזה... מקום אתה נמצא בפנדום שלך, אבל הבעיה שלי לצפות בריק אנד מורטי זה שאתה מגיע עם הרבה מטען של אנשים מאוד מטומטמים ברחבי האינטרנט שמשתמשים בסדרה הזאת בתור תירוץ להיות מאוד מטומטמים. אז צפיתי בסדרה וניסיתי לזהות את המקומות שבה האנשים האלה נהיים מטומטמים בה, והבנתי את המקומות האלה, ואני שמח להגיד שאני לא שותף להזיה שלהם. וזהו, וזו סדרה מצוינת, וכדאי לראות אותה.
אני ממליצה להכיר קצת את היוצר גם, את דן הרמון, שהוא בן אדם דפוק על כל השכל, הוא כל כך דפוק, שאת העונה הרביעית שקומיוניטי עשו בלעדיו, כי הוא הסתכסך שם עם אחד מהשחקנים, השתקר והשאיר לו כל מיני הודעות נעצה בתיבה הקולית שלו, כי הוא הסתכסך עם צ'אבי צ'ייס, שהיה הכוכב בסדרה, והוא פשוט השאיר לו מלא הודעות, ואז כאילו היוצרים מסוני אמרו, דן אמנו דפוק כל השכל, צריך להעיף אותו ועיפו אותו, את העונה הכי נוראית בעולם, אבל הבן אדם מצד אחד הוא גאון, הוא מבריק, הוא נורא משעשע, מצד שני הבן אדם שרו אותו כל השכל. ואם היוצר הוא כזה, אז כמו שכן, הסדרה גם כן היא כזאת, אבל הסדרה עדיין מדהימה. רוזי המעולה על Back to the Future, עם המון רפרנסים לכל מה שגיקי הפני כדור הארץ, וזו סדרה שפשוט כיף לאהוב.
כן, והוא גם עשה סדרה שאני לא מוצא כרגע, סדרה אינטרנטית על משחקי תפקידים. ומשום מה אני לא מוצא את זה ב-IMDb, כאילו זה לא הרמן טאון, זה היה הרמן קווסט או משהו, אני לא זוכר.
כן, משהו כזה עם קווסט נראה לי.
But it was a thing, so הוא גם...
אני זוכר שחברים שלי באו אליי ושלחו לי קישור, יש לי חברים שמנהלים חנות קומיקס, ואז הם כזה עשו, אתה משחק משחקי תפקידים, נכון? כן. תראה את זה, ואז הם שלחו לי את הקישור, ואני כזה, אוקיי, מעולה, אנחנו רוצים שתעשה לנו ערב כזה.
נהדר.
כן,
טוב, זה שהרמן הוא חובב ותיק של משחקי תפקידים, אנחנו יודעים מקומיוניטי, שזה אחד השטיקים החוזרים בסדרה גם. וכן, גם אני לא יודע מה זה הרמן טאון, זה כנראה קשור לקומיקס, אבל כן, הרמן קווסט היא סדרה מ-2016 to present, מסתבר שהיא עדיין רצה?
לא, זהו, זה הולך ככה, ב-IMDb זה נורא מוזר, אם רשמית משהו לא בוטל, הוא עדיין רץ.
לא, לא, אני מסתכל על ויקיפדיה דווקא, ולא על...
אז יכול להיות שהם גם שאוהבים את המידע שלהם מ-IMDb, כי ארצות הברית עובדת נורא מצחיק, בגלל זה יש כל מיני להקות בנים נגיד, שהיה להם שלושה שירים בשנת 91 כזה, וטכנית הם קיימים עד היום, כי אף אחד לא טרח.
כן, כי היא לא פורקה רשמית. העונה השלישית של הרמון קווסט שודרה ב-2019. אז לא יודע אם להגיד שהיא עדיין קיימת, היה לה עונה ב-2016, עונה ב-2017, ועונה
ב-2019. כזה, מתישהו אני אעשה עוד אחת, אז אני לא בוטלתי רשמית.
נכון, אז יש את הסדרה הזאת, אין לי שמץ של מושג איפה אפשר לראות אותה.
לא שראיתי מלא פרטים שלה ביוטיוב, אבל בטח זה ירד בפרג' של יוטיוב.
יכול להיות. Universal Cable Productions. ואפרופו, אם אנחנו מדברים על סדרות של משחקים, אז החלה העונה השנייה של Mythic Quest.
כן, אבל אני רוצה פרק בשבוע, אז אני מחכה. אין סיכוי בעולם שאני הולך לראות פרק.
למי שלא מכיר את Mythic Quest, ואני דיברתי על זה בפרק בעבר, זה סדרה משולבת בהפקה של יוביסופט, שמספרת על חברת משחקים בדיונית שיוצרת תכלס משחק של World of Warcraft. יש שם את השחקן שהיה עבד בקומיוניטי, יש שם את אשלי בירץ', יש שם עוד כל מיני שחקנים מגניבים,
וזה הסדרה של הבחור מ-Always Sunny in Philadelphia, כי הוא עושה מה שבא לו ועל הזן שלו כולם.
זה אכן נכון.
הוא הרמן קווסט של סדרות עכשיו.
זהו, עכשיו, משום מה, לפני כמה שבועות ראיתי פתאום כל מיני אנשים מתחילים לצפות ב-Mythic Quest, לפני שהעונה השנייה עלתה, אני לא יודע מאיפה זה הגיע, ואז כאילו אנשים מתלוננים על האיכות של הסדרה וכל מיני דברים כאלה, אבל כולם מסכימים שהפרק, יש שם פרק באמצע, שהוא פשוט שונה מכל שאר הסדרה, והוא איכותי ברמות. אני נהנתי מכל הסדרה, בוא נשים את זה על שולחן, סדרה די מטומטמת. כל הפואנטה שלה זה להיות פרודיה של תעשיית המשחקים, כמו מה?
It's Always Sunny. היא מפגרת באותה מידה, אבל אתה לא יכול להפסיק לראות את זה.
אני לא ראיתי אף פעם את Always Sunny.
היה לי קשה להתחיל, דונה הייתה מכורה לסדרה הזאת, היא ראתה שתי עונות כשהייתי בחול מתישהו, ואז היא כזה עושה לי, חייבים לראות את Always Sunny in Philadelphia, אני כזה, אבל זה רע, לא אהבנו את העונה הראשונה, חייבים לראות אותו. טוב, בסדר, התחלנו לראות את זה מההתחלה, פאק, זה טוב, יש בזה, זה 13 עונות, אז כאילו, it's פאקינג אמייזבולס. והיוצר שלה, שהוא גם היוצר של מיתיק ווסט, אז בעונה האחרונה היה פרק שהוא החליט שהוא רוצה להיות, ללמוד ריקוד אומנותי, אז מודרני, אז הוא עושה פרק בסדרה שהוא לומד ריקוד מודרני, כי בא לו, כי לשחקן בא, אז כן, וגם באחת העונות הוא משמין, ואז בעונה אחרת הוא מרזה, אז שואלים אותו, איך רזית כל כך מהר? זה נורא קל, אמרתי שהדמות שלי צריכה להשמין, ואז אמרתי שהדמות שלי צריכה להרזות, וההפקה שמימנה לי גם את ההשמנה וגם את ההרזיה, אז אחלה לי.
אוי אלוהים. זהו, קיצור, אני מאוד ממליץ על מיתי קווסט,
ואתה יודע למה כולם חזרו לראות את זה פתאום?
לא.
כי היה פרק לפני חודש, ואז כולם נזכרו.
היה ספשייל? אני לא ראיתי את הספשיילים.
הספשייל קורונה שלהם הוא מדהים. הספשייל קורונה של מיתיק ווסט, הוא כאילו, הוא ברמה של סקוט פילגרם קורונה ספשייל. מדהים. ויצא להם פרק לפני חודש בערך, שהם כאילו חוגגים את לפני ההשקה, הם המציאו איזה חג מצחיק כזה, וזה פשוט מעולה.
אוקיי,
אז כולם יזכרו בזה, ואז כולם יוכלו לראות עוד פעם.
הבנתי, אז אני אצטרך, ללכת לראות גם את זה. אפרופו סקוט פילגרם, יעל, מה הוביל אותך לקנות את המשחק לסוויץ'?
העובדה שבשנת 2010, אחרי שהמשחק יצא לאקסבוקס 360, יוביסופט החליטו להוציא אותו מהחנות של מייקרוסופט, ומכל החנויות כולם. היו רק עותקים דיגיטליים, ובמשך משהו 10 שנים, כל מי שרצה באמת להשיג את המשחק, היה צריך להוריד אותו מהאינטרנט דרך אתרי טורנט. אז אם זה קורה עוד הפעם, יש לי עותק פיזי.
הבנתי.
יש לי פאקינג עותק פיזי, זה לא יקרה לי. יש לי עותק פיזי ובחיים, לא משנה מה יוביסופט יעשו, יש לי את העותק. חוץ מזה שעלה $30, זה מגניב, קיבלתי שם תמונות ממש מגניבות, ועוד כל מיני סטיקרים מגניבים של סקוט פילגרים. יש לי גם בבית את כל הקומיקסים, ואני אוהבת את הסרט של אדגר
רייט. אדגר
רייט,
כן.
זה משהו אחר. כאילו, יש לי הרצאה מוטרפת לבמאי, ו... פשוט הייתי צריכה את זה שזה יעמוד שם ליד הקומיקסים.
אני לגמרי מסכים, ועכשיו שגילית לי שיש לזה לסוויץ', אז יש מצב שאני אשחק בזה בעצמי.
דיברנו על זה שיש לזה לסוויץ'.
אתה זוכר, אתה יודע שאני לא זוכר דברים.
כן, נו, אבל זה היה פרק שדיברנו המון על סייד סקרולר ביטמאפס, שאני שיחקתי את משהו, ואז התלוננו, ואז בדיוק היה אמור לצאת סקוט פילגרם.
נראה שדיברנו על סטריט אוף רייג' 4.
זה עוד היה בפרק עם יעל, זה בכלל קרוס אובר.
כן, נכון, בגלל זה הקטע, כי יעל אמרה שהיא רוצה לקנות את סקוט פילגרם.
אז בעצם דיברנו על זה כבר בפרק הקודם שהיית פה, ואני פשוט שכחתי, כי זה מה שאני עושה.
כן, כי אביב מסיים להקליט ושוחר.
יש לי פינה מאוד חמה למשחקים האלה.
כן.
יש לי פינה מאוד חמה למשחקים האלה, כל משהו ביטם אפ, אבל ביטם אפ עם ערך מוסף, זאת אומרת, Adventure of the Black Adder, אם זה כאילו D&D, Shadow of Mysteria, ודרגון, קחתי את השם שלו מפלייסטיישן 4, שהיה שייך לוונילה וויר, שזה אחד המשחקים.
דרגון דוגמה? לא, זה משהו אחר.
דרגון דוגמה זה משחק כמו סקיירים וכאלו.
זה לא דרגון דוגמה, לא, אני אבדוק בדיוק, זה משחק של וונילה וויר, שאני מאוד אוהבת.
אוקיי.
אז אתה תבדקי, ואני בינתיים אספר. על משהו שמאוד הצחיק אותי באינטרנט, אני אשים לזה קישור אחר כך בהערות הפרק. עוד מעט ביוני יוצא The Burning Crusade Classic, שזה ההרחבה הראשונה ל-World of Warcraft המקורי, שיוצאת מחדש, כי World of Warcraft Classic וכאלה. אז בליזרד היו מאוד הש-הש בנושא ולא סיפרו לאף אחד מתי זה הולך לצאת. ואז זה יוצא, אז הם פשוט הודיעו, כן, זה יוצא ביוני, ובשבוע הבא יוצא הפריפאץ' ותתמודדו ביי. ואז יש איזה מישהו שאלה סרטון שלו, שאני לא זוכר אם זה איזה חצי שעה או רבע שעה או משהו כזה, שהוא בן גבר, בן 30, שיושב בבית עץ שלו ובוכה, על כמה בליזרד עשו טעות פטלית שהם מוציאים את המשחק בתאריך הזה. החל מהשיקול של אני צריך להודיע לאשתי שאני נעלם לה לארבעה ימים כדי לשחק בהרחבה של משחק שיצא לפני 17 שנה, והיא צריכה איזה חודש להתכונן לזה נפשית, ועכשיו לא יהיה לה, אז אנחנו נריב.
אוקיי.
ואני כזה.
וואו.
ואני כזה. אתה גבר בן 30, נשוי, מבוגר, יכול להיות שיש לך ילדים. יש לך פאקינג טרי האוס. ו-200,000 סאבסקרייברס ביוטיוב. על זה אתה בוכה?
אוקיי.
על זה אתה פאקינג?
אם יש לו 200,000 סאבסקרייברס ביוטיוב, יש מצב טוב שזה כאילו דמות ולא באמת הבן אדם.
לא, 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 כאילו זה, הוא לוקח את זה ממש קשה, הוא דופק את הראש שלו שם בחתיכות עץ וכאלה, וכאילו דרפץ, תרביע.
אוקיי, מה אני אגיד לך?
יש לו 500,000 סאבסקרייברס ביוטיוב וכמעט ולמעלה מ-800,000 איש ראו את הסרטון שלו.
וואו,
זה המון.
אז כל מה שאני יכול להגיד לך זה ש... כל מה שאני יכול להגיד לך זה שהוא עושה כסף טוב מההצגה הזאת.
כן, ולסרטון הזה קוראים Blizzard Just Killed Classic TBC.
ברור, בטח, מת לגמרי. טוב, אני אעדכן שהוספתי את סטלאריס בנקסוס שלנו, אז nexus.gg/arshel.me. אין כרגע אף מבצע בחנות הזאת על המשחקים האלה, אז אל תקנו אותם דרכנו. אבל איפה שכן אתם יכולים לקנות אותם, זה probably ב-humble bundle שלנו, שם כנראה כן יש מבצעים על זה. אז תלכו ל-ice.me/humble, תחפשו את סטלאריס, ושם אני מניח שיהיו יותר מבצעים.
אני חכה כאילו ממצאים של איש שלו, שאין כבר, זה אוטוטו, מעבר לפינה, ממש בסוף החודש.
אבל זהו, זה כאילו, פרדוקס, הם מוצאים כאילו, כשיוצאת להם הרחבה, הם פשוט עושים את כל המשחקים שלהם, בהנחות מטורפות, כאילו גם הרחבה יוצאת באיזה, כמעט תמיד באיזה 20-30% הנחה ביום שהיא יוצאת, המשחק בסיס, לפעמים הם מחלקים אותו חינם, רק כדי שתתמכר אליו ותקנה את ההרחבות, כשיצא עכשיו נמסיס עשיתי השלמה של שלושת ההרחבות הקטנות שהיו חסרות לי וזה יצא לי $10 כולם, כולה נמסיס.
אז בהמבל באמת הכל במבצעים, הבסיס ב-75% הנחה, כל ההרחבות הקודמות ב-50% הנחה, אז יש קישור בהערות הפרק ישירות לסטלאריס, וכמובן תיכנסו ל-ice.me/humble, והכל שם מבצעים. לא בטוח שכל המבצעים האלה יהיו כשהפרק יוצא, אבל נחזיק אצבעות.
למאזינים שלנו בלייב.
כן, האמת שיש לנו כמה אנשים בצ'אט, אז זה מאוד נחמד.
הם כותבים צ'אט?
הם מספימים אימוטס בשביל לראות את הקאפג'ן עולה, אז זה נחמד. לפני שנעבור לדברים שיעל אשכרה שיחקה בהם, דרגונס קראון, נכון, וואי. זה המשחק המגוחך הזה עם דמויות שמעוצבות בצורה מאוד מגוחכת, נכון?
כן, זה ונילה וור. ונילה וור זה אחד מהבעיות שלהם. אני אישית מאוד... יש לי כאילו מערכת יחסים של אהבה סינה עם הדמויות הנשיות שהם עושים. על כל, יש להם אומנות מטורפת. המשחקים שלהם מאמנים. אני מאוד אוהבת את החברה הזאת. מצד שני... דמויות נשיות מציירים בצורה הכי מזעזעת שיכולה להיות, כי הוא מדברת על אודינספר ומורה מסה, למי ששחק בזה על הויטה או בווי בזמנו.
אף אחד לא שיחק על הויטה.
לא,
תשמע, אף אחד לא שיחק על הויטה.
לא, אבל את המשחק הספציפי הזה אני זוכר, כי בזמנו, מתי זה היה? לפני עשור כבר, בקואפ של הפודקאסט עם טוטל ביסק, זה היה אפילו לפני שהקואפ של הפודקאסט היה הקואפ של הפודקאסט, הוא היה ה-TGS פודקאסט, אז טוטל ביסק שיחק בו על הויטה, ולדעתי היה לו פורט גם למחשב אחר כך, והם דיברו על כמה מגוחכות הדמויות במשחק הזה, ובגלל זה אני זוכר את זה.
אבל אי אפשר שלא להגיד שכאילו הארט דירקטור של המשחקים האלה הוא פשוט עוצר נשימה, זה משחקים שכאילו לקחו ציורי ארט יפניים עתיקים ופשוט הפכו מהמשחק, ופשוט כאילו אפשר לעצור כל פריים ופשוט להסתכל על המשחק ולהגיד וואו, זה פשוט מהמם, פשוט מדהים.
כן.
אני אישית מאוד מאוד אוהבת את זה, אני מתפללת שוונילה וויר יוציא את המשחקים שלהם לסוויץ', אני רוצה גם לקנות אותם לסוויץ'. לא מספיק שיש לי את כולם על הויטה שלי, אני גם רוצה אותם לסוויץ'.
זה לגמרי משחק שהולך טוב על הסוויץ'. לפני שאני אתן לך להיכנס למשחקים ששיחקת בהם, הדבר האחרון שרציתי להגיד זה שאחרי, בצירוף מקרים, כנראה לא מקרי, אחרי שיעל הרתה בטוויטר שלה שהיא קנתה את סקוט פילגרם לסוויץ', אז כשאני הולך לישון ואני צריך להרדים את עצמי, אז לפעמים אני רואה ערוצים מטומטמים כמו סינמה סינס, ואני פשוט עובר על כל הוידאים שלהם ורואים יש דברים שלא ראיתי או דברים שאני רוצה לראות שוב, ואז במקרה נפלתי על סקוט פילגרם versus the world. וכל פעם שאני רואה את הסרט הזה, או רואה סרטונים של הסרט הזה, אז קודם כל אני מדע הסרט הזה, סרט מדהים. וזה מזכיר לנו כמה שחקנים שהיום הם כאילו מפורסמים ומטורפים, היו בסרט הזה שהם עדיין היו nobodies. יש שם את קריס אבנס ואת אנה קנדריק ואת ברי לארסון.
אנה קנדריק הייתה כבר די מפורסמת,
נכון? היא הייתה יחסית מפורסמת אז כבר, וזה שהיא עשתה טוב
וסופרמן,
נכון, וסופרמן שאחר כך היה גם בכל הסדרות של CW של ה-Arrowverse, והוא עדיין ב-Legends, Legends of Tomorrow.
הסדרה שיוצאת אקראית.
Legends of Tomorrow זה סדרה כל כך טובה שמרוול העתיקו את כל הקונספט שלה ללוקי.
ולדדפול.
סוג של, כן. זהו, חוץ.
זה סדרה שדברת את הקרבי, מודעת
לעצמא יותר מדי. הסדרה של לוקי זה פשוט משהו שקורה בקומיקס גם, כאילו.
בסדר, זה לא קונספט חדש, כן, אבל הרבה מה, אתה יודע, מהאווירה ומהצחוקים, לפחות מה שראינו בטריילרים, מאוד...
לא, כאילו, הולך להיות צחוקים.
כן, ברור, אבל זה מאוד מרפרר ל-Legends of Tomorrow. אפרופו, אז גם בסוף שבוע האחרון ראיתי, עשיתי דבר כזה, פתחתי את New Rockstars ביוטיוב. New Rockstars, למי שלא מכיר, זה ערוץ מגניב שהם מפרקים סרטים וסדרות של כל הנושאים הגיקים שאנחנו אוהבים, ומראים כל מיני פרטים נסתרים בסצנות ומעלים השערות ומראים לך שפה המספר הזה הוא בעצם החוברת הקומיקס ההיא וכל מיני דברים כאלה. והתחלתי מזה שראיתי את הניתוח שלהם של כל וונדה ויז'ן ופלקון ווינטר סולג'רס, כי אני לא הולך לראות את הסדרות האלה לעולם. אז פשוט...
אבל וונדה ויז'ן זה בור, זה פשוט כאילו חור שחור של תיאוריות שפשוט לא יכול לאיבוד. כאילו אנשים ידחו כל זווית.
אני מאוהב בוונדה ויז'ן, ואני חושב שזה שהיוצרים פשוט עשו כולכם בתיאוריות קונספירציה שלכם, זה פשוט נהדר.
כן.
אני אגיד לך מה, כמישהי שאהבה את וונדר ויז'ן, אבל אהבה יותר את ליג'ן, עם נועה ויילי, שהוא שחקן מדהים, שלוש עונות מטריפות של כאילו מיינד פאק עצבני בעולם של מרוול, בסדרה שאני ראיתי קודם כל את ליג'ן, ואז ראיתי וונדר ויז'ן, ואז אמרתי לעצמי, היי, זה אותו דבר כמו ליג'ן, רק שליג'ן לקחו את זה, הלכו עם זה הרבה הרבה יותר רחוק, והם גם היו לפני וונדר ויז'ן. הם גם לא יחזבו בכל מה שהם, הם, כל הפוטנציאל שהיה להם. אני ממליצה אישית על ליג'ן, על הנאמברים שלהם, כשבכל עונה יש להם נאמבר מטורף, זה מתחילים איזשהו נאמבר הודי, בבית משוגעים. זה סדרה ויזואלית מטורפת. אני לא יודע איך לקרוא לזה, זה פשוט כאילו שלושה עונות של טירוף. פשוט שווה השרת ולהסתכל על זה וליהנות מזה. זה משהו שהוא לא יאומן שבאמת כאילו... קיבלנו את זה ב-FX ותחת פוקס, ואני באמת מאושרת שיש לנו את הסדרה הזאת.
כן.
אחד מהסדרות הכי טובות שמרוול אי פעם עשו. באמת, אחד מהדברים הכי טובים שמרוול אי פעם הוציאו.
זה גם מה גם מה שאני שמעתי עליה, לא הייתה לי הזדמנות לראות את זה אף פעם. בקיצור, אז במקום לראות את הסדרות של דיסני פלוס, פשוט ראיתי את הניתוחים שלהם, ואז זה כבר, זה דגדג לי מחדש את... את נוסטלגיית ה-MCU שלי, אז ראיתי מחדש את כל הברייקדאון של כל האינפיניטי סאגה, וזה עשה לי נעים בלב.
זה גירד לי לראות, גירד לי את ה-MCU, אז ראיתי את הברייקדאון. לי גירד את ה-MCU, אז ראיתי 23 סרטים בשבועיים.
לא בא לי לראות מחדש את כל הסרטים. בשלב הזה אני הרבה יותר נהנה מלראות את הפירוקים והניתוחים האלה, ואיך דברים...
לא מעניין אותי לראות פירוקים וניתוחים.
בסדר, אותי כן.
של... היה איזה...
העניין הוא שזה יותר קצר ושזה added value. הניתוחים והפירוקים הם יותר קצרים וגם מתמצטים את הדברים שלא פספסנו לראות, כי אני גם אוהבת לראות את הדברים האלה. וזה כיף לי, כי יש דברים, דוגמה, במנדלוריאן שאני מפספסת לפעמים, שקשורים לקלון וורס ולרבלס ובכלל לתיאולוגיה המקורית, ואני פשוט נראה את השאלת אחר כך, לראות אנשים באים ומנתחים לי את הפרקים האלה, את כל הרפרנסים שיש לקומיקסים. זה כיף, כי אני גם לומדת דברים שפעמים אני מפספסת. וזה גם כאילו מזכיר את הקטעים שאני עובד בכל סדרה וסדרה, וגם כיף לי בכלל שאנשים שמים לב בדברים שאני שמה לב. זה כאילו נותן לי איזשהו אישור מסוים לתיאוריות המטורפות שהרבה פעמים יוצרים מכניסים מתוך כל הפרקים והסדרות האלה.
מה ש...
אלון שואל בצ'אט, איפה ראינו את כל הסרטי MCU כשהם לא בנטפליקס? אז אפשר בטורנטים למיניהם, או שדיסני פלוס.
כן, יש אותם בדיסני פלוס, זה נכון.
את כולם חוץ משלושה.
יש לי שרת פלקס שרץ פשוט על רזברי פאי 4, ושם יש כאילו שני כוננים של 4 טרה עם מלא מלא סרטים הגיעו מטורנטים. אז יש לי נטפליקס פרטים שלי בבית.
מה שאהבתי בניו רוקסטרס בריוואץ' שהם עשו של כל אינפיניטי סאגה, זה שהם קודם כל יש פרטים שהם מוצאים בדיעבד שלא היית יכול להבין אותם בלי לראות את כל האינפיניטי סאגה. וחוץ מזה, הם גם, עכשיו שיש להם את, כאילו, את כל הידע, אז הם עושים קונטקסט של תמות לכל סרט, וזה ממש נחמד, כאילו, בלי קשר ל-MCU, זה גם, אני מאוד אוהב את ההסתכלות הזאת על הסרטים. טוב, עשינו דברים גיקים שהם לא משחקים, בואו נעבור למשחקים. יעל.
יעל, שחקה סרט.
נגיע לזה מתישהו.
כן, אז ספרי לנו מה שחקת.
אז זהו, אז כאילו לפני שבועיים יצא מישהי מהארון, קוראים לה ספיר ברמן, היא השופטת במשחקי כדורגל הראשונה בארץ, אולי גם בעולם, שהיא אישה טרנסית, היא מהממת ומדהימה.
וחשבתי ש... כתבת מהממת, לא הבנתי למה את מדברת.
באמת?
כן.
אוי.
אני כזה, מה? איך הגענו לזה פתאום?
זאת, קיבלתי שהיא מהממת והיא מדהימה. וחשבתי שאולי זה רעיון טוב לדבר על משחק שהגיבורה שלו נערה טרנסית, אני מוציאה אותה פה מהארון, בשם המשחק נקרא סלסט, שהוא משחק פלטפורמה עצבני קשה בטירוף, באמת שהוא קשה בטירוף, הוא גם משחק שמכתחילה אומר לך שהמשחק הולך להיות נורא נורא קשה, והוא אומר שאם זה קשה אז אפשר גם כן לנסות להוריד אלמנטים מסוימים מהקושי של הפלטפורמה של המשחק עצמו. המשחק מדבר על נערה שמנסה להגיע לראש ההר, במהלך הטיול שלה לראש ההר היא עוצרת בכל מיני אתרים, כל מיני הרים, בית מלון רדוף רוחות, מכרות, כל מיני מקומות מוזרים, ודברים קורים שמתאים אותה על הפנימיות שלה, על האישיות שלה, ההתמודדות שלה, על הפחדים האישיים שלה, על העובדה שיש לה דיכאון, ויש לה מנה דיפרסיה, ואיך המשפחה שלה מתייחסת למנה דיפרסיה שלה, יש איזושהי התמודדות עם אני העצמי שלה, איזשהו, שוב, האחר, דמות השלילית שלה, שיוצאת ורודפת אחריה באיזשהו שלב המשחק, היא צריכה כאילו לעשות איתה שולם. כאשר המשחק יצא במקור, היוצרת יותר נכון, לא אמרה שהיא טרנסית, אבל אחר כך, בשלב מאוחר יותר, יצא DLC, היו בו רמזים מאוד מאוד משמעותיים לכך שסלסטי למעשה נערה טרנסית, וזה מסתדר מאוד מאוד טוב עם כל העלילה של הסיפור. הרמזים היו שבסוף המשחק קצת DLC מיוחד, מראה אותה בחדר שלה, כאשר יש לה סט של גלולות לידה, על השולחן, כאילו על השולחן שלה, לצד דגל טרנסי ודגל גאווה. ואז היוצרת יצאה בפוסט שמסביר שהיא בעצמה טרנסית, ועברה הליך מאוד מאוד מורכב במהלך הפיתוח של המשחק, ולמעשה סלסט היא גם כן נערה טרנסית. וזה חשוב, זה כאילו, אני רוצה, כאילו, החלטתי לדבר על המשחק בעיקר, כי אני, איכשהו מתחבר לי עם כל הסיפור של ספיר ברמן, ובכלל עם העובדה שיש ייצוג מאוד מועט לדמויות טרנסיות בכלל במשחקי מחשב, גם כשהוא נמצא שם הוא הרבה פעמים עשוי בצורה שהיא נוראית. לדוגמה, בבלדורס גייט היה איזושהי, כי הוא הרחבה שהוציאו יותר מאוחר.
כן, זה כשיצא ה-Extended Edition של בלדורס גייט 1, הם הוציאו איזו הרחבה, ואז שם הייתה. כן. הרחבה שיש רק לבלדורס גייט Extended Edition, אי אפשר לקנות אותה לגרסאות הישנות יותר.
נכון. ששם הייתה דמות טרנסית שאנשים רבים פשוט היו סרטונים שהם פשוט רוצחים אותה.
שזה היה נורא מוזיקה, לילתית היא לא נגיד, המשחק לא מתייחס אליה רע, זה פשוט אנשים הם חרות.
בדיוק.
כן, אני זוכר את הסיפור הזה.
שזה סיפור מזעזע, אז אין הרבה מאוד דמויות טרנסיות, זה משחק שכל כולו למעשה מנסה להעביר את החוויה הטרנסית, חוויה של התמודדות עם בעיות נפשיות. זה משחק שהוא מדהים, הוא מאוד מאוד קשה, משחק שהוא קשה ואני עדיין מנסה לסיים אותו, הוא קשה לי, ואני משחקים במקביל בעוד משחקים.
מצד אחד,
אני נהדתי ממנו,
קודם כל, זו פעם השנה שאני שומע את החלק הזה על סלסט, הוא משחק מאוד מפורסם ומדברים עליו המון, ואיכשהו אף אחד לא מדבר על החלק הזה, אז תודה. עכשיו, עוד דבר שמאוד מעניין בסלסט, זה ש... הוא כאילו הפלאג ברר למשחקים שיכולים להיות גם קשים וגם עדיין לתת accessibility option שיתנו לאנשים שרוצים לעבור אותם לעבור אותם. לסלסט יש assist mode שזה משהו מאוד מפורסם, שאם אתה לא רוצה להתמודד עם האתגר של המשחק ומותר לך לא להתמודד עם האתגר של המשחק, אתה מפעיל את ה-assist mode שיש לו כמה מצבים ואתה יכול לעבור את המשחק בצורה הזאת. וזה לא משהו שמפחית מהערך של המשחק או שום דבר אחר, זה פשוט יוצרת שמבינה את המניעים של השחקנים והשחקניות שישחקו במשחק שלה, ועשתה את זה בצורה נהדרת, וזה כאילו, זה מופת שמעצבי המשחקים לומדים עד עכשיו, לאיך לעשות הנגשה נכונה של משחקים לקהל שלהם.
שמעתי על סלסט בפעם הראשונה, באופן אקטיבי, יכול להיות ששמעתי עליו פה ושם וכאלה, לפני שנתיים כמעט כבר הייתי בראיון במינכן לפוסט דוקטורט, אצל פרופסור שהוא מאוד צעיר ומגניב וגם משחק משחקים וכל זה, אז כשישבנו על בירה באחד הערבים, אז הוא סיפר לי שעכשיו הקטע שלו זה לחזור כל יום הביתה, להרדים את הילדים וכל זה, ואז אחרי שאשתו הולכת לישון, הוא יושב בסלון, בפלייסטיישן, ומשחק סלסט.
וואו. משחק קשה בטירוף.
כן, הוא פרופסור, כן? כאילו, הוא מנהל מעבדה, פותח מעבדה, כותב מיליון מאמרים, חצי שעה ביום הוא משחק סלסט.
זה יופי שדרך מפרק עצבים. זה דרך להשתחרר מכל מה שקורה מסביבך. כיף.
כן. אז קניתי אותו אז, ואז הוא יושב לי על הפלייסטיישן, ואני באמת משחק.
יעל, על איזה פלטפורמה את משחקת את סלסט?
סוויץ', שזו בחירה לא טובה.
זה הולך ככה, זה או שהיא משחקת על הסוויץ' או שהיא משחקת על המטוס סילון שהולך לפוצץ לה את הבית. או הפלייסטיישן 4 כמו שקוראים לו.
זהו, יש לי שתי ילדים קטנים, אז אני משחקת בכל מיני מקומות כאלה הזויים בבית, אז הסוויץ' הולך איתי לכל מקום. אז אני יכולה כאילו לשבת ולשחק, או שאני יכולה פשוט להתחבר ברמוט מהפלאפון שלי ולשחק על הפלייסטיישן 4. עכשיו זה לא משנה באיזה חדר אני יושבת ומשחקת בפלייסטיישן 4, אני שומעת מהחדר את הרע של המנוע של הפלייסטיישן 4 כשהוא מתחיל להחריש את הבית. אני חושב שזה נורא. עצוב שנורא. זה עצוב גם. עכשיו, סוויץ' זה פלטפורמה נהדרת לשחק בה את סלסט, אם אין לכם דריפטים בג'ויסטיקים שלכם, שזה משהו שקורה לכולם. אין אחד שלא ספג דריפטים בג'ויסטיקים שלו. לשחק משחק פלטפורמה נורא מאוד קשה. אבל
אפשר לשלוח במקבים חדשים.
מישראל זה קצת יותר מורכב. זה קצת הרבה יותר קשה. ולשחק משחק פלטפורמה
שקורה מזוזר. גם לא דרך עכשיו שיש יבואן נורמלי?
מה?
יש עכשיו יבואן בישראל, הבנתי שאפשר לשלוח דרכו.
כן, אז מה אני אעשה? אני אחכה איזה חודשיים, שלוש, כאילו, והסוויץ' שלי פשוט יישב לו? לא יודעת.
לא יודע, נראה לי שאני אעדיף לשבת חודשיים, שלוש, כי אני זכר לשחק עם בקר דפוק, מאשר עם זה.
אני למען האמת כבר בונה לסוויץ' פרו, בעזרת השם שייצא בסוף
השבוע. כן, סוויץ' פרו, שמענו, יאללה, בסדר.
אני משקר לזה, כי יצא כבר, הסוויץ' עשה לפני 4 שנים, ב-2017.
אני יודע, כשיצא הסוויץ' נורא התלהבתי, ואז הם הוציאו את הגרסה המעודכנת של הסוויץ', ואז אני כזה, יא, מה זה הסוויץ' פרו? לא, הם פשוט שדרגו לו את החומרה לדברים מודרניים יותר, כי יותר
זה לא
נכון, סוויץ'
פרו. זה לא היה סוויץ' פרו.
זה מאבד הרבה הרבה יותר חזק, זה מאבד שהוא הרבה הרבה יותר חזק מוריקו. מוריקו מאבד יותר חזק כשהם עשו לו דאונקלוק שהבטריה יהיה לה ניצור יותר הרבה יותר חזקה בסופו של דבר. זאת אומרת שאם בן אדם יושב ומצליח לפרוץ את המכשיר עצמו,
כן, יופי, אם אני רוצה לפרוץ אני פשוט יכול לפרוץ קונסולה את המחשב שלי ולהריץ עליו סוויץ', ואז כאילו זה לא בעיה.
כל פעם שאנחנו מביאים אותך אני שוכח כמה את יודעת על חומרה יותר ממני.
ואז כאילו הם הוציאו, ואז כשיצא הסוויץ' מיני, אז כזה אמרו, אוקיי, מגניב, ואז יצא עם הסוויץ' מיני, הסוויץ' פרו, הסוויץ' 2, ואז כזה, לא, יצא רק הסוויץ' מיני, ואז קניתי את הסוויץ' מיני, ואז מאז מדברים על הסוויץ' פרו, וכל איזה יומיים נינטנדו עושה איזה פטנט חדש על איזה משהו, שכולם כזה,
אבל יהודה, למה אתה כל כך כועס? למה אתה כל כך כועס, יהודה?
זה הקטע. כולם כזה מחכים לסוויץ' פרו, ולא יוצא הסוויץ' פרו.
בכל מקרה,
אני רק רוצה להגיד שברגע שיצא, ברגע שיצאו לפרוץ את המכשיר שכרגע קיים, הדור השני, שיצא מהבטריה מורחבת, יצליחו להריץ עליו את כל המודים שכרגע קיימים, כמו לדוגמה לעשות אוברקלוק בחזרה, כי זה מאבד שהרבה יותר חזק. ולשחק יותר עם המעבד, כמו שעושים לדוגמה, כמו כרגע, שקיים כאילו בשבבים של NVIDIA Shield, שזה מעשה אותו שבב, שזה הטגה X1 מוריקו, יהיה אפשר להריץ משחקים ברמה הרבה יותר גבוהה, מהמשחקים שיש לנו כרגע, ובשביל זה יצטרכו לפרוץ את המכשיר. שזה, אגב, כרגע כבר עושים את זה.
הבעיה היא זה שכרגע הרזולוציה של המסך הנייד לא תהיה, כאילו של הסוויץ' המחודש, בוא נקרא לזה, היא עדיין נמוכה, והדוקינג לא תומך ב-4K, אז יופי.
זה לא מדויק, SSLI זה משהו שיכול, כי אפשר לדחוף אותו לתוך מעבד, יכול לעבוד גם עם הדוקינג שקיים כרגע, והוא יכול כן לשדר 4K, זה לא בעיה. SSLI היא טכנולוגיה נהדרת של NVIDIA, שמוטמעת בתוך השבבים שלה, כן, משורים העתידים שלה, והשמון כרגע מדברים על SSLI 2, יכול לעשות דברים מדהימים עם
הסוויץ' פרו. האנשים בצ'אט מאוד נהנים לשמוע סינית שהם לא מבינים.
סורי, אני לא יודעת פשוט אפילו. והעניין הוא שאם אנחנו לוקחים בחשבון שאנחנו משחקים נייד שנמצא מול הפרצוף שלנו, אז אנחנו לא צריכים 4K בנייד קטן שנמצא מול הפרצוף שלנו, אנחנו יכולים להסתדר נהדר עם 720, כאשר באמת, אם זה באמת משחק שתומך ב-720 ורץ ב-720 ועל 60 FPS, דוגמה, בוא ניקח את דוגמה את איך קוראים לזה, את וויצ'ר 3, לשחק בו באמת על 720 ולא כרגע על 500 ו-520 כמו שהוא מגיע כרגע במקסימום שלו, בלי פופים, ובלי כל האנטי-אליסינג שכרגע, הביצוע של האנטי-אליסינג כרגע בסוויץ' הוא נוראי, וזה אנשים אגב גם כן מנתקים אותו כרגע באופציות המחודשות שיש בוויצ'ר 3, אתה יכול להגיע למשחק ברמה מאוד מאוד גבוהה, בלי כמעט יותר מדי להתאמץ, עם באמת, עם מסך של 720, ובכלל יש פה דיבורים על מסך שהוא יהיה AMOLED, שזה כאילו עם תמיכה בצבעים הרבה יותר חזקה ממה שיש לנו כרגע בשלב, יש לנו כרגע מסך IPS דפוק שכאילו מבחינת תאורה שלו אנחנו בקושי מבחינים בין הפיקסלים והכל. אפשר להגיע למערכת נהדרת במחיר של $300, יכולה להריץ את המשחקים שיש לנו גם כרגע וגם משחקים כמעט ברמה של PlayStation 4 וליהנות מהם באמת כאילו on the go.
אבל זה יהיה הסוויץ' פרו, זה לא הסוויץ' הנוכחי. זה הקטע.
הסוויץ' הנוכחי, לדעתי, ברגע שיפרצו אותו, הם יוכלו לעשות שם דברים מדהימים, אני
כן, כאילו... אבל הוא עדיין, המסך שלו הוא לא טוב, הדוקינג סטיישן שלו הוא לא תומך בדברים האלה. אז זה פשוט המשחקים ירוצו יותר מהר, זה כמו הפלייסטיישן 4 פרו שתוכלי לעשות ביסט מוד.
טוב, אפשר לסיים הדיון התיאורטי ולעבור דברים יותר מעניינים? אפשר?
כן, אפשר, אפשר.
יופי.
אני אדבר על נושא הבא בקצרה ממש.
היא לא אוהבת את הסרט מורטל קומבט החדש.
כן, אני אחת שחובבת מאוד את מורטל קומבט, אני מאוד אוהבת את כל המשחקים שהחברה הזאת הוציאה, כולל גם כאן אינג'סטיס, שזה דעתי אחד המשחקים הכי מדהימים שדיסי אי פעם הוציאו, לצד באטמן, ארקם, כי הוא כל סדרת ארקם. כל המשחקים שנראו הם פשוט כיפים, כי יש להם עלילה, ואני מאוד נהנית מעלילה, ואני כן מאוד מושקעת בעולם של מורטל קומבט, כי יש לו באמת, יש לו רקע שהוא מאוד מורכב ומאוד מעניין, ואז מגיעים יוצרים כאילו שיש להם, בוא נגיד, יש להם איזשהו, יש להם הגבלות למה שהם יכולים לעשות, כי האולפנים אומרים להם, זה מה שתעשו, תכניסו דמות שנקראת קול, כדי שהקהל יוכל באמת להזדהות איתה יותר, תזיזו, תשנו דברים מסוימים, אספקטים מסוימים של הסרט, ויצאנו סרט שהוא מאוד מאוד פרווה, מאוד משעמם, עם קרבות נוראים, אני אחת שאני אוהבת. אני מאוד אוהבת וונטי קרבות, אני מאוד אוהבת את הקרבות לדוגמה בדד דאדביל, שזה אחד מהסדרות היותר טובות שנטפליקס הוציאו, וההיילייט של דאדביל בכל העונה זה תמיד איזשהו סצנת קרב שממשיכה במשך בין 4-5 דקות בטייק אחד, הקרב במסדרון שהיה בעונה הראשונה, וזה משהו שהוא מדהים לראות.
דאדביל.
דארדביל, לא שמעתי כמו שצריך.
וזה משהו שכיף לראות, ואז אני יושבת מול סרט על קרבות עם אמני לחימה מהטובים ביותר שיש בכל העולם, וכל שנייה יש קאט. אני מרגישה כי אני הולכת לחטוף כאילו אפילפסיה מרוב קאטים שיש. כל פעם הוא חייב לשנות את הזווית של המצלמה, אני אומרת, what the fuck, כאילו, למה אתם עושים את זה בכלל? כאילו, למה אני יושבת ורואה סרט על קרבות, כל שנייה הבן אדם חייב לשנות את הזווית שלה, איך הוא נותן את האגרוף, או איך היא פשוט מורידה לו את המעיפה לו את היד לצד. אני לא יודעת. כאילו, זה היה לא טוב. גם מבחינת הלילה, גם מבחינת סיפור, גם הדמות המטומטמת של קול,
שכאילו הרעיון שלה. מי רואה סרטי מורטל קומבט בשביל העלילה? דוד, זה כאילו, זה מורטל קומבט!
כמו שאמרנו.
יצא אונס טריילר לסרט, ו...
יצא אתמול והוא נהדר. הוא נהדר, הוא כל כך מצחיק.
והם אומרים שם, אתם רוצים לראות את מורטל קומבט רק מהסיבה הפשוטה, לראות את הפיטליטיז בלי לשבור את האצבעות.
נכון, אפשר, ואגב, אם אני לא טועה, Neverwhere הוציאו גם כן, שזה משהו שהוא לא טוב, הוציאו חבילת DLC שמאפשרת לקנות פטליטי בכפתור אחד.
כן, זה לא עובד ככה.
אנחנו לא עושים את זה, אנחנו לא תומכים במייקרוטרנזקשן.
זה לא משנה. מיקרו טרנזקשן זה סיפור אחר, אבל את יכולה לקנות את החבילת הרחבה המטומטמת הזאת, וזה עובד פעם אחת.
כן, זה רע.
פרפיטליטי. את רוצה להשתמש בהם שוב? קני אותם שוב. זה הקטע.
לגמרי.
הבנתי שבמורטל קומבט 11 הם קצת שינו את זה, אז אפשר לקנות את זה עם... in-game currency שאפשר בטעות להשיג אם עושים grinding מספיק, אבל לא.
אפרופו,
אני מסכימה לגמרי.
אפרופו, אבל accessibility ומורטל קומבט 11, אחד הפיצ'רים, אני לא יודע אם זה במשחקים הקודמים, כי לא ראיתי אותם, ראיתי רק את 11, אבל אחד הפיצ'רים שם זה שפשוט יש, אתה יכול לשים על המסך את כל המובליסטס בכל שלב של הכבוד במשחק. ואז אתה לא צריך לנחש דברים, וזה גם מסמן לך, כאילו, כשאתה מתחיל מוב, זה מסמן לך את המוב שהם מנחשים שהתחלת ודברים כאלה, וזה מאוד ידידותי לשחקנים חדשים. וחוץ מזה, אני לא יודע מה אתה רוצה מעלילה, העלילה של מורטל קומבט 11 מדהימה, בשביל מורטל קומבט, כן? לא,
לא, לא, לא. אמרתי, מי רואה סרטים
של
מורטל קומבט בשביל עלילה.
אתה אומר כאילו היו מיליון סרטים של מורטל קומבט. זה השלישי. מה לא? זה השלישי. והייתה סדרת טלוויזיה. כן, הייתה סדרת טלוויזיה. הייתי רואה אותה.
גם אני. קיצור מאוד מוכזבת. נחכה, אני מקווה שהבאה יהיה הרבה יותר טוב.
טוב, זה מעניין.
זה טיזינג לניק קייג', ג'וני קייג', סליחה, לא ניק קייג', ניק קייג' הוא אמיתי.
ניק קייג' זה מרוול, כן.
ג'וני קייג', ועכשיו יש 17 עמותות באינטרנט, על מי זה? מי ישחק אותו?
ון דאם, ברור שוון דאם, רק ון דאם.
מה פתאום ון דאם?
כי זה היה ון דאם במקור.
למי אכפת בזה היה במקור?
זה היה מאוד ון דאם.
החשבון טוויטר של הקריאטיב דירקטור של סופר ג'יינט גיים נפרץ, והוא עושים לו הספמה של קופונים למשקפי רייבן, כמו שהייתם רואים בפייסבוק, שאנשים נפרץ להם בחשבון, אז אותו דבר בטוויטר. זה משעשע. טוב, יהודה.
כן.
ספר לנו על סטלאריס.
סטלאריס, יצא, דיברתי על זה שבוע שעבר, יצא הרחבה נמסיס שמאפשרת לך לשחק את הקרייסיס לטובת יעל ואנשים אחרים שלא מכירים את סטלאריס. סטלאריס זה משחק אסטרטגיה רבתי, כמו שאביב אוהב לקרוא להם, שזה גרנד סטרטג'י באנגלית, של פרדוקס, כי זה בייסיקלי מה שפרדוקס מייצרים, בוא נודה בזה, את זה וסיטי סקייליין, אבל זה כל מה שמייצרים, משחקי גרנד סטרטג'י ולבנות עיר.
סיטי סקייליינס, הם קנו אותם, זה לא היה שלהם במקום.
כן, זה מצחיק שיש להם מלא סוג אחד וסיטי סקייליינס. בהחלט יש להם גם את סורווייבינג מארס הזה. אז מה ש... זה משחק שהוא באמת מרגיש גרנדי, כי הוא בחלל, משחקים בגלקסיה ועם מערכות כוכבים ומשתלטים על מערכות כוכבים, והקרבות הם באמת גרנד, ועם כל הכבוד ל-Hearts of Iron 4, שזה המשחק השני האהוב עליי בעולמות, במשחקים של פרדוקס. מלחמת העולם השנייה היא קצת יותר קטנה.
טוב, Hearts of Iron זה גם תכלס המשחק הכי קטן שלהם.
כן, אז יש להם משחקים בערך, דבר ראשון, לכל המשחקים שלהם יש הכי הרבה מודים בעולם ever, שמשנים את כל המשחק מקצה לקצה, פרדוקס מאוד תומכים בזה, דיברתי על זה כשיצא Crusader Kings 3, כמה הם תומכו בקהילת המודים, אז יש להם משחקים שמתרחשים בערך לאורך כל ההיסטוריה של העולם, וכאילו ממש מהאימפריות הרומאיות עד שהוא משחק חרה, אבל לא נורא, ויש להם את Crusader Kings שזה משחקי ימי ביניים, ויש להם את ויקטוריה ואת אימפריה יוניברסלס ואירופה יוניברסלס, סליחה, ואת Hearts of Iron שזה כל אחד בתקופות אחרות מאוד מוגדרות בהיסטוריה של כדור הארץ. Hearts of Iron הוא הוא הכי קטן שלהם גם, והוא גם מנסה להיות הכי history accurate, אז בתיאוריה, אם אתה משחק על spectator mode, שזה מוד שמאפשר לך פשוט לראות את המשחק משחק, ואתה משחק על history timeline, מלחמת העולם השנייה תתרחש כמו שהיא קרתה במציאות, בתיאוריה. זה לא עובד טוב, אבל בתיאוריה זה יכול לקרות. אז זה די מגניב, ויש אירועים אמיתיים וכל מיני כאלה. ואז הם הלכו לסטלאריס, שזה משחק שיצא לפני 4 או 5 שנים, משהו כזה. שהוא...
יצאו באותה שנה.
בגלקסיה. מה?
Hearts of Iron 4 וסטלאריס יצאו באותה שנה.
כן, אבל Hearts of Iron זה סדרה, סטלאריס הוא
כבר אחד. נכון, כן, אבל...
אז הוא יצא לפני 4 או 5 שנים, משהו כזה, והוא מתרחש בגלקסיה, ממש, ו... כמו רוב משחקי פרדוקס, הוא יצא בבאג עם גוי. הוא היה נוראי בהתחלה, אבל הם ממש שדרגו אותו יפה ושיפצרו אותו ומורידו דברים ומחזירו דברים והפכו אותו לפשוט יותר וכיף יותר ונעים יותר. הטוטוריאל שלו מאוד מוצלח. כל פעם שמתחילים את המשחק הוא שואל אותך אם אתה רוצה טוטוריאל מלא, טוטוריאל חלקי, או תעזוב אותי בשקט. יש גם אחד מהטריידס כשמייצרים גזע, שאני יודע לשחק את המשחק ממש טוב, אז תנו לי מלא בונוסים, ותזרקו את הטוטוריאל, ואם הטוטוריאל זה בוט, זה רובוט כזה שמדבר איתך במהלך המשחק, אז אם אתם רוצים, אתם יכולים לעשות, אני לא רוצה טוטוריאל בכלל, ואז הוא משמיד את הבוט ומקבלים 200 קריסטלס. זה נורא מטה מצד המשחק לעשות את זה. ולמשחק יצאו מלא הרחבות, כדרכם של פרדוקס יש הרחבות גדולות שמוסיפות תוכן ועלילה וכל מיני דברים שקורים, והרחבות קטנות שמוסיפות כל מיני גזעים וקוסמטיקה ודברים כאלה. אז הרחבה האחרונה בסטלאריס, בשלב מסוים במהלך המשחק קורה קרייסיס, לפעמים יכולים לקרות יותר מאחד, שמגיע משהו מיקום אחר, או איזו אימפריה משועממת מתחילה להשמיד את כל הגלקסיה וכל מיני כאלה, ואז הגלקסיה צריכה להתאחד נגדה, להשמיד אותה, ואז מי שיש לו אחר בנקודות ניצחון ניצח. אז בהרחבה הנוכחית, נמסיס, you can be crime, the crisis. אז שבוע שעבר דיברתי על זה שרציתי לשחק את ההרחבה ועשיתי טעות ובחרתי
גזע שאוהב את כולם.
לא יכול להיות, שהוא זינופוב, הוא זינופייל ולא זינופוב, אז הוא לא יכול להשמיד את הגלקסיה, אז פשוט השמדתי את הגלקסיה בלי להיות הקרייסיס. ועכשיו אמרתי לו, אני רוצה לשחק את המשחק עם גזע שזינופוב. אז יצרתי גזע חדש, שמשתמשתי בכל מיני הרחבות, אז יש גזע של, של יצורים שהם basically undead, שזה סוג של דת, שמפיצים אותה על ידי טפילים, ואז הם משמידים את הגזעים שהם משתלטים עליהם, והם עושים להם harvesting, והופכים אותם ל-undead. כן. והצבא שלהם זה undead army, שזה
לא, רק,
גם דופק את המורל של הצבא הבא.
רק בשביל הקונטקסט, בניגוד למשחקים ההיסטוריים של של פרדוקס, סטלאריס הם יצאו מנקודת הנחה מאוד מאוד יצירתית, שאפילו בהשקה של המשחק זה היה כזה סוג של סימולטור כל פנטזיות המדע בדיוני שאתה רוצה להשיג. יש שם כאילו כל קווי העלילה של בתוך המשחק והגזעים השונים, זה היה הכל, לקחו מלא 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 טרופים ממדע בדיוני מכל ההיסטוריה והכניסו אותו למשחק ונתנו לך ממש להתפרע עם זה, וככל שהם הוסיפו עוד הרחבות פשוט נכנסו עוד ועוד ועוד כאלה. אז היום יש סופר וופנס שיכולים לפוצץ כוכבים, וסופר סטרקצ'רס כמו דייסון ספירס, ובאחת הרחבות הוסיפו הייב מיינדס ורובוט אינטליג'נס וכל מיני דברים כאלה. אז זה ממש היום סימולטור של כל, כאילו משחק אסטרטגיה עצום של כל דבר שאי פעם הייתם רוצים לעשות ממדע בדיוני, אתם יכולים לעשות במשחק הזה.
כן, וזה די מגניב, כי נגיד חוקרים, כמו שאביב אמר, יש רובוט אינטליג'נס, אז במהלך המשחק חוקרים לבנות רובוטים, כי אפשר להשתמש בהם כעובדים, ואז כשחוקרים רובוטיק אינטליג'נס, הם מתחילים להתאגד, ואז הם רוצים זכויות, ואז אפשר לבחלט אם לתת להם זכויות, לא, ואז אם לא נותנים להם זכויות, הם עלולים למרוד, ואז להשתלט, ואז להתחיל להקים אימפריה רובוטית עם חלליות רובוטיות, וכל מיני דברים רובוטיים, ואז זה כזה, what have you done?
זה כזה.
כן, זה מטורף לגמרי. אז עכשיו התחלתי, לפני כמה ימים, התחלתי את המשחק מחדש, עם אימפריה שיכולה להיות קרייסיס, ובאמת זה משהו שצריך לבחור, יש tradition trees, ואחרי שמסיימים tradition tree, מקבלים ascension point, אז צריך שתי ascension points, כדי שהשלישית רק יכולה להיות הקרייסיס, כדי שהמשחק בעצם יתקדם, שלא very early in the game תוכל להיות הקרייסיס. וכשאתה בוחר להיות הקרייסיס, אתה מקבל אוטומטית קזוס ביילי נגד כל הגלקסיה, וכל הגלקסיה מקבלת קזוס ביילי נגדך. אז זה מאוד נחמד, לא צריך יותר לעשות קליים לדברים, אני פשוט, fuck you, אני רוצה להרוג אותך. ואז יש, נפתח העץ התקדמות של הקרייסיס, ואז אתה מתקדם בעץ הזה על ידי שאתה נהיה המנס של הגלקסיה, אז אתה, זה, מקבלים מנס פוינטס על ידי השמדה של אימפריות אחרות וכיבוש של דברים ולהיות חלאה אנושית כי אתה מנס, ומחקר, ואז ככל שעולים יותר ויותר בעץ, אז מקבלים יותר ויותר כוחות, שבשלב מסוים, עדיין לא הגעתי לזה, אבל מקבלים לבנות את נשק משמיד הכוכבים, שהוא עובד על ידי דארק מטר, והוא עף לתוך אמצע של מערכת שמש, מפוצץ את השמש, שואב ממנה את הדארק מטר, נהיה חזק יותר, ועובר הלאה, ככה בכל מערכות הכוכבים, עד שהוא משמיד את כל הכוכבים. אז אני
ברגע...
כן, ואז הגלקסיה יכולה להתאחד נגדך, שזה די מגניב. ומהצד השני, כי את לא היית פה שבוע שעבר, ואני לא יודעת אם את שומעת את הפרקים, אז...
תודה, אבל
זה גם יצא. מהצד השני של המשחק, של ההרחבה הזאת, אפשר לשחק, הם קראו להרחבה הזאת, When Star Wars Meets Stellaris, שיש מודים של Star Wars, כן, הם מודים ממש טובים, אבל פה זה ממש Star Wars, כי יש את הקרייסיס, ואז הגלקסיה מתאחדת נגדו, ואז היא ממנה קסטודיאן, שהקסטודיאן הוא המנהיג של הגלקסיה נגד הקרייסיס. והוא מקבל כוחות מיוחדים, הוא מקבל צי מאוד חזק וכוח פוליטי מנרחב וכל מיני דברים כאלה. ואחרי שהוא משמיד את הקרייסיס, הוא יכול להחליט שהוא נורא הוא נהנה להיות הקסטודיאן, והוא הופך את עצמו לאמפרור. והאצ'יבמנט של להיות האמפרור זה ליטרטלי פלפטין סאוור. זה התקורה של זה הציור של פלפטין מסטארוור. היה רוצה. ואז כשאתה אמפרור אתה צריך לשמור על השלטון שלך בגלקסיה, וזה נורא קשה, ואז מתחילים השלטון מתחיל להתערער בכל מיני מקומות, ואז אנשים מתחילים למרוד, אז יש לך את הרבל, ואז יש לך רבל זה לאצז, שמורדים ברמפור, הם ממש עשו את סטאר וורס מכנית במשחק, ולא סתם כמוד, אז כולם מחכים שהמוד של סטאר וורס יקבל עדכון לגרסה הנוכחית, ואז זה יהיה ממש מגניב לראות באמת את ה... גלקטיק סנט הופך לאימפריה ורבל אליינסס וכל זה. אז סטלאריס זה משחק פשוט מדהים, ואני נורא נהנה בו, ויש לי מאות שעות משחק בסטלאריס.
אוסם.
אז זה מה שאני עשיתי בזמן האחרון.
אני צריך לחזור אליו.
זה כל כך רחוק מהימים שהייתי משחקת בהם סטראקרפט 2, ו... הדאגות שהיו להביס את הזרג ואת הפוטוס ולנסות לעצור מהזנגה פשוט להשתת על כל היקום.
כן, זהו, זה הדבר היחיד שחסר לי במשחקים של פרדוקס, עלילה.
כן.
אני מאוד אוהב את זה, אבל אני חושב שאם היה איזה משהו קוואזי עלילתי, כי כשבונים גזע, את בוחרת לו בקראונד. ואז מה גרם לו להיות מיני אימפריה? כי מתחילים כמיני אימפריות, כאילו מה, ואז כזה, הוא גדל, אימפריה עתיקה נתנה לו קידום טכנולוגי. גדלתם בעצם ברינג וורלד שמתפוררת, אז תמיד הייתם טכנולוגיים. יש כל מיני דברים, יש איזה... משהו קוסטייל אודיסאה בחלל, המונוליטים. אז יש מונוליט שנתן לנו קפיצות אבולוציונית בחשיבה, אז ככה הגענו נורא מהר לזה, וזה נורא מגניב, וזה נורא חבל שברגע שמסיימים את זה, יש כאילו איזה, בחלקם יש איזה מיני ארק קטן שממשיך עם זה, נגיד את ה, אם גדלים, אם בחרת לגור ברינג, אז במהלך המשחק פשוט עושה לה upgrade ו-restoring, עד שיש לך רינג שלמה, ואז כזה, זהו. חבל שזה לא ממשיך הלאה לסיפור.
יש, זהו, ב-early game יש ניצנים של קצת עלילה, כשאתה מתחיל לעשות exploration, אז יש כמה אפשרויות שונות לגלות בסביבה שלך כל מיני דברים עם precursors ודברים כאלה, והיו להם כמה ניסיונות, היו הרחבות שהן הרחבות של story packs שמוסיפים עוד קווי עלילה בשלבים מאוחרים יותר של המשחק ודברים כאלה. אני מסכים איתך שהיה נחמד, וכאילו גם הקרייסיס בפני עצמו זה סוג של סוג של סי עלילתי. אני מסכים איתך שזה היה נחמד אם היה קו עלילתי יותר חזק. מצד שני, יש משהו נחמד ב-Emergent Story שאתה יוצר עם כל החלקים האלה וכל החתיכות האלה, ובמיוחד אם אתה מג'נרט גלקסיה עם גזעים אקראיים מסביבך ושטויות שקורים, שטויות שקורים הדברים.
כן, אבל אני חושב שעד כמה שסטלאריס מאוד נגיש, אני חושב שאיזה מיני סטורי היה הופך אותו לנגיש יותר, כי כמו שאמרת, יש בהתחלה סיפור שבא לך קצת להרחבות אותו, ואתה יודע שבסוף יש קרייסיס, הבעיה היא האמצע, שהוא ריק.
כן, וזה זאת אחת מנקודת החולשה של המשחק הזה היה מההתחלה, תמיד המיד גיים שלו היה חלק הכי חלש, והם ניסו לשפר את זה.
נגיד, אז הם שיפרו את זה עם לווייטנס וכל מיני גזעים עתיקים וכל מיני כאלה שנתקלים בהם והם נורא חזקים, ואז פשוט אתה לא נוגע בהם, ואז כשאתה בונצים מספיק חזק אתה הולך להרביץ להם, ואז הוא כותב לך אחרי שסיימת את זה, יש לך איזה ריסרצ' חדש שנפתח ועם איזה טקסט קטן שחמוד שאומר לך, ייי, למדנו משהו מהלווייטן המגניב הזה שגר פה 10,000 שנה ורצחנו.
כן.
אבל זה קטן, חלש, זה מה שמעצבן.
כן, אני מסכים, אני מסכים. זה היה נחמד אם היה משהו הרבה יותר דומיננטי. יאללה, בואו נתקדם לסיום. אני רק אספר שתקנתי בטלפון בפעם ראשונה שראיתי מודעה באינסטגרם, שאגב, מכל האפליקציות, כולל אלה של פייסבוק, אינסטגרם זה האפליקציה היחידה שמביאה לי מודעות שבאמת רלוונטיות אליי. אני רואה שם הרבה מוצרים שהייתי רוצה לקנות, אבל בסופו של דבר אני לא קונה. והייתה מודעה למשחק Idle Museum Tycoon, והורדתי אותו והתעלמתי ממנו במשך איזה שבוע, והיום התחלתי לשחק בו. עכשיו כמובן שזה Idle Game, וזה Idle Game לפלאפון, ומאזינים ותיקים של הפודקאסט יודעים כמה אני חובב Idle Games. הבעיה זה שהוא יותר מדי Idle במובן של כאילו, בגלל שהוא מתוכנן לטלפון, הם מצפים שכאילו, תפתח אותו, תעשה פעולה וחצי, תסגור אותו ותלך
לשם. לשאיר אותו עובד.
לא, אתה לא צריך לשאיר אותו עובד. הם אומרים, כאילו, אתה תשים את הטלפון בצד, אתה מתישהו תראה את זה. למשחק יש קונספט של כמה שעות אופליין הוא צובר לך כסף, אז אתה מתחיל עם שעתיים, ואתה יכול לקנות עד 8 שעות. אבל כשאתה בא וחוזר למשחק, הכסף שאתה מרוויח הוא לא מספיק בשביל לעשות יותר מדקה וחצי של משהו. אז זה יותר מדי איידל מהאיידל גיימס שאני אוהב. כאילו, אני אוהב איידל גיימס שסבבה, אני יכול להשאיר אותם בצד ולצבור מלא כסף, אבל אחר כך יהיה לי גם הרבה מה לעשות. ברגע שיש לי הרבה כסף. ופה אין את זה. וגם לא נראה שיש איזושהי מורכבות מכנית למעבר ל... אתה בונה גלריות, גלריות עולות בהדרגה הרבה יותר כסף בצורה אקספוננציאלית, אתה צריך לשדרג את הגלריות כדי שיביא לך יותר כסף, יש קונספט של כמה אנשים עומדים בתור, כמה אנשים המדריך יכול לעשות להם סיור בו זמנית, דברים כאלה, אבל זהו, אין מעבר לזה. לא יודע, אני בטוח אמשיך קצת להתעסק עם זה, זה בעיקר כאילו, אני צופה בנטפליקס, ואני מקשקש בטלפון שלי תוך כדי, אז זה המקום שהמשחק הזה נמצא בו, אבל מבין כל האיידל גיימס ששיחקתי בעבר, יכול להיות שהמשחק הזה הוא בגלל שהוא למובייל, אז פחות מתחבר אליי, אבל בבירור הם תכננו אותו סביב העניין של להיות הייפר קאג'ואל למובייל, והם עושים את זה מאוד טוב, ויכול להיות שזה פשוט לא מתחבר אליי, וזה סבבה.
אני משחקת בעיקר במובייל שלי על סיטרה, שזה אמולטור נהדר ל-3DS, ושם יש לי את Fire Emblem. אני משחקת בעיקר ב-Awakening, שזה כאילו כיף. כבר בזמן שעוד שחקתי ב-3DS שלי לחזור לשחק במשחקי 3DS על הטלפון שלי. זה כאילו, זה כיף לאללה.
מגניב.
אני ממליצה אישית.
אני בזמנו פרצתי את ה-PSP שלי כדי להריץ משחקי נינטנדו.
אני פרצתי השבוע את הוויטה שלי, זה בעיקר, ההחלטה הגיעה אחרי שסוני אימו שהם הפסיקו, שהם הסגרו את החנות של ה-PS4 לארטיטה, אז החלטתי שאם הם סגרים את החנות אז אני יכולה לפרוץ את המחשב, אז הם חזרו בהם, אבל עדיין פרצתי את המחשב. זה אוקיי.
והדבר האחרון שנדבר עליו בפני הציפיות לעתיד, שאני חושב שהזכרתי בפרק הקודם, סיימתי, הייתה לי מערכה של ונור שרצה שנתיים כבר, אני חושב, למרות שהיו לנו...
שאמרתי שבוע שעבר.
כן, למרות שהיו לנו יחסית הרבה הפוגות לקמפיינים קודמים, סיימנו את השבוע, עשינו מפגש כזה של... של סגירת קצוות, יותר רול פליי, קצת אפילוגי כזה, ונגמר, והיה מאוד מגניב, ואני חושב שאמרתי שהתכוונתי לא להמשיך להנחות שום דבר, אבל אני מצד שני לא רוצה לא לשחק יותר משחקי תפקידים, אז החלטנו להמשיך לקמפיין חדש, במשחק שנקרא דמיגודס, שמשחקים אנשים...
אבל אם אתה לא רוצה להנחות, אתה יכול פשוט לשחק.
כן, אבל אף אחד אחר בקבוצה לא רוצה להנחות. חוץ מזה, לא, זה לא בקטע שאני לא רוצה להנחות. קודם כל, אני מעדיף להנחות על לשחק. זה היה בקטע של פשוט, האם אני רוצה שיהיה לי חזרה את הערב הפנוי הזה בשבוע, שגם ככה החיים שלי עמוסים. אז לא, אני מעדיף, כאילו, אני מעדיף להשקיע במשחק. עוד ערב בשבוע. וזהו, משחק דמיגאדס, אם אתם מאזינים ורוצים להצטרף לחבורה, אז יש מקום, זה משחק בצ'אט, אנחנו משחקים בימי שני, בשמונה בערב, והמשחק החדש יהיה דמיגאדס, ואתם תשחקו אנשים עם כוחות של אלים. זהו, זה הכל.
אני גם, בגלל שחזרתי לאינגלנד, אז חזרתי להריץ את המשחק
הקדים שלי. אוסם. ציפיות לעתיד. יעל.
עוד יום אני מוצא גרסת ה-Legendary Edition של Mass Effect. ואני מאוד 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 מחכה לו. לא יודעת אם אני אשחק בזה בצורה מיידית. אני ממש רוצה להימת מהמשחק הזה, ואני רוצה לשחק בזה ב-90 FPS. אני רוצה כאילו סוף סוף לחוות את המשחק כמו שבחיים שלי לא חוויתי אותו. יוצא ביום שישי. ואני מישהי שחושבת שזה אחד הסדרות הכי חשובות אי פעם יצאו בעולם משחקי המחשב. אני פשוט לא יכולה שלא לחכות לזה, אני כל כך מתרגשת מזה שזה יוצא מחדש. הלוואי, וזה לא היה רק יוצא לקונסולות החזקות, וזה גם היו מוצאים כאילו גרסה לסוויץ', בסופו של דבר הסוויץ'.
תראו, אנחנו מוצאים את זה מחדש, בורקיי! היי רזולושן,
היי פרדי,
היי קלר!
העניין הוא שהסוויץ' הוא גרסה קצת יותר חזקה מפלייסטיישן 3, אז כעיקרון אני לא רואה סיבה שביוויר לא יוכלו להוציא את זה לסוויץ', כי כעיקרון...
הם יכולים, הם פשוט לא רוצים.
זהו, וזה אידיוטי, כי EA היא פשוט חברה מטומטמת, התקופה לא ארוכה, הם עשו די חרם על סוויץ', עד לפני שנה וחצי, ואז הם החליטו כאילו, אוקיי, הסוויץ' ממש ממש מצליח, ואנחנו די אידיוטים, בואו נתחיל להוציא משחקים לסוויץ', הם התחילו להוציא את Need for Speed, כאילו עד עכשיו הם הוציאו רק את פיפה, וזה פה שיצליח, כי השנה הם עשו ריסקים לאותו משחק, ואנשים פשוט כאילו החליטו בסיבה מאוד מוצדקת, להחרים את המשחקים של EA, השנה הם החליטו באמת להתחיל כאילו, ולהשקיע טיפה בקהל של אנשים שמשחקים לסוויץ', אז הם הוציאו את Need for Speed ואת Burnout, והם הוציאו גם את Planet vs. Zombies, שזה שלושה משחקים עם פרופיל די גבוה בעולם של EA. היו המון המון שמועות שגם הסדרה של Mass Effect תצא לסוויץ', הם כרגע קצת מדברים על זה, לא ברור אם זה ימצא לסוויץ' או זה יצא לסוויץ' פרו, שיצא מתישהו, אבל הרעיון שלקחתי את Mass Effect לכל מקום, הם מאוד קוסמת לי. הלוואי והייתה את היכולת ואת האפשרות לעשות את זה, ו... תקשיבו, יהיה אם אתם שומעים לפודקאסט שלנו, תקחו על זה, כי זה... יש הרבה אנשים שרוצים לנו את המשחקים האלה on the go, אז כאילו תעשו ג'סטה ותוציאו את המשחקים האלה. אני מחכה איזה מאוד אישית.
כן, לא.
אפשר לחלום, אפשר לחלום. יהודה, מה אתה חולם עליו בעתיד?
סטלאריס, בייסיקלי. עוד מלא סטלאריס. בסופי שבוע אני משחק פרסונאים, ו...
אה, כן, את יודעת...
משחקי סופה כאלה?
יעל, את יודעת שהפלתי את יהודה לפרסונה 5?
ברוך הבא, ברוך הבא. אני אמצא לך יהודה גם כן לנסות את פרסונה 4 גולדן על הויטה, על הויטה.
ספציפית, ספציפית.
הכתובת שלי, תשלחי לי את הויטה שלך, ואני מבטיח לך את זה. סבבה?
רק בשביל המשחק הזה שווה את הויטה, אבל כן.
לא, לא, צר לי. אין יותר משחקים בודדים ששווים קונסולות.
יש עוד כמה, אבל כן. גולדן הוא אחד
הדבר. תמיד לכל קונסולה היה את המשחק שקניתי את הקונסולה בשבילו. אני לא, כרגע נגיד בדור הנוכחי, אני ממש כאילו לא רואה את זה קורה בשנתיים הקרובות. כאילו...
זה מה שדרת?
מה?
כי יש לך פלייסטיישן 5.
יש לי פלייסטיישן 4.
אוקיי, כמוני, אוקיי, סבבה.
אני לא רואה שום סיבה לקנות 5. כאילו.
אוקיי,
יש את Demon's Souls, אחלה, שיחקתי בו בפלייסטיישן 3, הרימייק נראה מדהים, ראיתי אנשים משחקים בזה, זה אותו משחק פשוט נראה נורא יפה, ואחלה. ואז מה אני אעשה?
פלייסטיישן
4, אני אשחק במשחקים.
רטורנל נראה מדהים על הפלייסטיישן 5, רטורנל זה אחד מהתצוגות זיקוקים הכי מדהימה שראיתי אי פעם על קונסולה.
בסדר, אבל זה לא... זה יופי, ייי, זה נראה טוב, אבל זה לא באמת משחק.
יש לך ביקורות טובות, ואני חושבת שהוא משחק טוב אישית. אני רוצה מאוד לשחק בו. זה יקר, מתי הוא?
לא יודע, כשיצאו God of War 2 או 5 או איך שלא זה לא יקראו לו, כי היה כבר God of War 2 ו... לא משנה, יש יותר מדי ואז הם
מחזירו... זה 7, יצאו 4 על PlayStation 3 וכן, זה 6, תכנס.
כן, זה 6. ואילו היא הולכת למערב סבבה, שנגיע לדברים, אולי פאנל פנטזי 16, סבבה, נראה, דש בבית, כאילו כרגע זה לא, אין שום דבר, כאילו אני רואה את המשחקים יוצאים ואני כזה, יצא עכשיו החדש הזה שכל הזמן מתים וחוזרים אחורה.
Returnal.
Returnal, על זה דיברתי, Returnal.
כן, Returnal, לא, ברח לי השם האידיוטי שלו, ואני כזה... אוקיי.
לא, זה משחק של 20 שעות, הוא לא שווה את הרכישה של...
הוא לא שווה קונסולה, כאילו, לפלייסטיישן, קניתי את הפלייסטיישן 2 עם פיינל פנטזי 10. קניתי את הפלייסטיישן 3 עם Eye of Judgment ופיינל פנטזי 12, אני חושב. את הפלייסטיישן 4...
ל-2.
אז 13. אני לא זוכר בדיוק מזה. ואת פלייסטיישן 4 קניתי עם בלאדבורן, כי אני נורא אהבתי את כל המשחקי סולס. עכשיו כאילו יצא פלייסטיישן 5, ואני כזה... מה? ואני אקנה עם זה, מה בדיוק? משחקים של 20 שעות, משחקים כושלים, רימייקים, דברו אליי, כאילו. גם יש את ספיידרמן מיילס מולר, מורליס, שנשמע מגניב, אבל לא.
גם הצעה פלייסטיישן 4, זה בסדר.
כן, אבל כאילו, א', אני אוהב את מיילס מורליס.
אני הכי אוהב את מיילס מורליס, ועדיין לא קניתי את המשחק הזה, כי הוא עדיין יקר מדי בשביל מה שיש בו. באופן כללי המשחקים של... כאילו, סוני החליטו להעלות את המחירים של משחקי הדור הזה, וסבבה להם, אבל אני לא מתכוון לשלם להם את המחירים שהם מבקשים.
שמועות אומרות שכולם מוכרים לעלות את המחירים.
בסדר, אז כולם, אז אני אמתין בסבלנות עד שהם ישימו אותם במבצעים, which will happen inevitably.
כן, זה הגיוני לגמרי.
כולם יהפכו להיות נינטנדו, ואז כזה, יש מבצע על סופר מריו 62,000! 5% הנחה.
סבבה, גם משחקים של נינטנדו, אני קונה ב-40 דולר במקום ב-60 דולר. אני חושב שזה בסדר.
כן, כן, אבל...
יש בזה היגיון, אני גם עושה את זה.
אני מאוד נהנה בינתיים לבזוז משחקים חינמים של פלייסטיישן פלוס.
אני הולך לשחק מלא יאקוזה בסופש ובחג שיש לנו. אני רוצה את ריטרנל.
נכון, יש לכם שבועות.
כן, יש לנו שבועות, סופה שרוך. אני רוצה את ריטרנל, אני לא הולך לשלם עליו 70 דולר בשום מצב בחיים.
אולי 70 דולר?
כן, זה המחיר, זה המחיר החדש של משחק נקסט ג'ן. זה המחיר המלא.
No. של סוני.
כן.
סוני, לא של שאר ה... כאילו מה שמשים כאפל פארטי פלייר, כאילו גיימס. רק לסוני.
וואה, כסטנדרד הזה של אשכרה 70 פאונד, לכו תדחפו לעצמכם חפצים חדים, מה נסגר איתכם?
כן,
אז... אבל המחירים יורדים מהר. המחירים יורדים נורא נורא מהר.
בסדר? אבל כשהדיפולט הוא נורא גבוה, אז לפחות... כאילו, תמיד, היה לי מאוד כיף לקנות משחקים כשהם יוצאים, אבל 70
פאונד. זה אף פעם לא היה פקטור מבחינתי, לא אכפת לי, כמעט אף פעם לא אכפת לי לחכות למשחקים... גם חודשים. anyway, אנחנו צריכים לסיים.
יש בקלוג ענקי.
זה נגרר יותר מדי
זמן. יש לי בקלוג כזה ענק שאני כאילו, אני יכולה לחכות לזה גם חצי שנה עד שאני אשחק בזה וזה בסדר מבחינתי.
יש לי בקלוג מטורף, אני עדיין משחק את אותם.
זה הגיוני. למה?
אז זהו, לא, אביב אמר שהוא ישחק יאקוזה למיניהם.
מה זה למיניהם? את משחק אחד, יאקוזה לייק הדרגון, לא שום למיניהם. זהו, בוא נסגור את זה.
יש 50 יאקוזות, אתה יכול לבחור ולגוון.
יש לי רק משחק אחד על הקונסולה שלי, וזה מה שאני משחק. וזה המשחק הכי חדש, ואני לא מתכוון לחזור אחורה ליאקוזה הקודמים. אז יאללה, זה היה סופי משחקים 13.08. את כל הפרקים הקודמים אפשר למצוא באתר isn.me ואותנו את כולנו אפשר למצוא בטוויטר. זהו, יאללה. לא היו זקות ומתחים בזמן הזה.
היו, לא
על יעל, אני מדבר על יעל, שאר אנשים זה עניין אחר.
בו בזמן לא היה על יעל מתחים.
תודה על האסקפיזם, אני הייתי צריכה את זה, אז פה נורית, ואסקפיזם זה כיף, תודה.
בשמחה, תודה רבה לך, וזהו, נתראה בפעם הבאה. להתראות!
בהחלט.
להתראות!
ביי!
ביי!
ביי!